היום יום חמישי, 19 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. שופטי בגץ קבעו שאריה דרי, ראש שס, לא יכול לכהן כשר בממשלה בגלל שהסתבך בפלילים. המונים הגיעו אל הבית שלו וצעקו, טענו שההחלטה היא אפליה, התנכלות של האליטות הישנות, הלבנות, הם פתחו בשירים, הוא זכאי. בשס הבטיחו להיאבק בהחלטה, ניסיים על גבי תמיכה גדולה בציבור, תמיכה של מאות אלפי מצביעים. ראש הממשלה, זעם, הוא היה זקוק לדרי כדי להעביר מהלכים ענקיים. הוא מתח ביקורת על בגץ שהחליט ששיקול הדעת שהוביל אותו למנות את דרי לשר היה שגוי, שכל המינוי הזה הוא לא סביר. ודרי, הוא ניצב בפני דילמה. דילמה שיכולה לעלות לו בכל הכוח שהוא מחזיק. רגע, שכחתי לציין משהו. השנה היא 1993. אז כן, נרתום לטובת האפקט הספרותי כאן את האמירה ההיא של קארל מרקס על ההיסטוריה שחוזרת פעם כטרגדיה ופעם כפרסה, כי מה שקרה אז ב-1993 קרה שוב, אתמול. אז הפעם אנחנו נמצא כדין החדש של בגץ שקבע שלא סביר שאריה דרי יכהן כשר, שצריך לפטר אותו. אם זו טרגדיה או פרסה, אתם מוזמנים לשפוט בעצמכם. יובל הראל, שלום.
שלום אלעד.
נתחיל מהשורה התחתונה לפני שנפרק יחד את הטקסט. מה אומר פסק הדין שפורסם אתמול?
פסק הדין הזה קובע שדרי לא יכול להמשיך לכהן כשר, בגלל שההחלטה של ראש הממשלה למנות אותו, היא לוקה בחוסר סבירות קיצוני. חוסר סבירות זו עילת הסבירות המפורסמת, זו שגם עסקנו בה בפרקים קודמים, וזה מה שרוב השופטים קובעים. והמשמעות היא שנתניהו צריך לפטר אותו.
אז זו ההחלטה, אבל היא מורכבת והיא מעניינת, אז בוא נתחיל מההתחלה. מה טענו העותרים? למה הם הסבירו לבגץ שלדעתם זה לא ראוי שדרי יכהן כשר?
טענה אחת הייתה הטענה של הסבירות, הייתה טענה גם לגבי מה שקשור לחוק דרי. חוק דרי זה התיקון לחוק יסוד הממשלה, שבעצם משנה את המקרים שבהם אדם שהורשע לא יכול לכהן כשר, אלא אם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית דן בנושא הזה וקובע שאין קלון. בחוק יסוד הממשלה לפני התיקון, דובר שם על מאסר, שזה כולל מאסר על תנאי, וזה כולל גם מאסר בפועל. דרי הורשע ונדון למאסר על תנאי, ולכן דרי רצה לצמצם את זה רק למאסר בפועל. כלומר שזה לא יחול עליו, שחוק יסוד הממשלה לא יחול עליו, אז חלק מהטענות של העותרים היו שהשינוי הזה, מה שנקרא חוק דרי, לא צריך לחול, לפחות לא בכנסת הנוכחית, לפחות לא על דרי.
היי, זה אלעד מחדר העריכה, אני קופץ לכאן לרגע רק כדי לוודא שכולנו באותו עמוד, כי אני מבין את העניין תוך כדי תנועה, יחד איתכם. אז על עילת הסבירות אנחנו כבר דיברנו כאן, בפרק שנקרא להבין את המהפכה המשפטית, הוא עלה לפני שבוע וחצי, וזה די ברור, הטענה של למנות עבריין שהורשע יותר מפעם אחת לתפקיד שר, זה לא סביר, הטענה הזו היא פשוטה. הטענה השנייה של העותרים, זו שדיברה על שינוי חוק יסוד, גם עליה דיברנו בפרק שנקרא החוקים החדשים, בחודש דצמבר, זה אותו שינוי שהקואליציה ביקשה להעביר בחוק יסוד, שיקבע שמי שנשפט למאסר על תנאי, כמו דרי במקרה הזה, לא יוטל עליו קלון. אז הטענה השנייה בעתירה, הייתה שהשינוי הזה בחוק, צריך להתחיל בכלל מהכנסת הבאה, לא מהכנסת הזו, זו שחוקקה אותו. עכשיו נמשיך.
אלה שתי הטענות המרכזיות, והייתה עוד טענה ש... היא הייתה ברקע, כלומר, היא לא דוברה כטענה נפרדת, וזאת השאלה של התאיית בית המשפט. הרי דרי, אם נחזור אחורה, כשהוא חתם על הסדר טיעון, הוא הגיע לבית המשפט, וכל מי שצפה בשידור או היה באולם בית המשפט, התרשם שהנה, דרי עוזב את החיים הפוליטיים. השופט השתמש במילים האלה, התובע השתמש במילים האלה, וזה נלקח בחשבון כחלק מהטיעונים לעונש.
אני שם מתפטר מכנסת ישראל. מדובר באדם שעומד בראש מפלגה גדולה, מדובר באדם שהשליחות הציבורית והחיים הציבוריים מלווים אותו למעשה מגיל צעיר, אפילו צעיר מאוד. והדבר הזה, דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, הוא דבר שצריך לשקול אותו גם בעניין הזה. ולכן אני חושב שבסופו של דבר, אחרי ששקלנו את כל השיקולים הללו, בשורה התחתונה, העונש שהוצג לי על ידי הצדדים, הוא בהחלט ראוי בנסיבות העניין ומתאים לעבירות שעומדות כאן לפניי.
כשבאים לבית המשפט, ויש מה שנקרא טיעונים לעונש, לפני שבית המשפט קובע, אתה נגזר עליך מאסר על תנאי, נגזרות עליך עבודות שירות, אז הוא שוקל את כל השיקולים, ומה זה כל השיקולים? כל השיקולים זה המחיר שאתה שילמת, זה חומרת העבירה, זה העבר הפלילי שלך, כל השיקולים האלה הם שיקולים רלוונטיים, והטענה הייתה שהנה, אחד השיקולים שבגללו דרי קיבל את העונש שהוא קיבל, היה העובדה שהוא החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים, והשופט ממש מציין את העניין הזה.
ובמקרה של דרי זה אפילו יותר מורכב, כי העובדה שנוצר רושם שהוא פורש מהחיים הפוליטיים, לא רק השפיעה על העונש שלו, אלא גם היא הפכה אז את שאלת הקלון ללא רלוונטית, בעצם לא נשאלה בכלל השאלה אם העבירה של דרי מחייבת קלון או לא.
נכון, אז לקחו את זה בחשבון גם בהקשר של העונש, כלומר, הוא לקח אחריות, עזב את החיים הפוליטיים, אבל זה גם היה רלוונטי, כי אם מדובר באיש ציבור, כשאיש ציבור עומד לדין ומרשיעים אותו וגוזרים את דינו, אז מכריעים גם בשאלה האם נפל קלון במעשיו או לא. ובמקרה של דרי, השאלה של הקלון פשוט לא הייתה רלוונטית בגלל הפרישה שלו מהחיים הפוליטיים.
זהו, שהרושם שנוצר במגעים לעסקת טיעון ובבית המשפט היה כאילו דרי מתכוון לפרוש מהחיים הפוליטיים, אבל זמן קצר, שעות אחרי שנגמר הדיון הזה, הוא כבר יצא לתקשורת, תקף, טען לאפליה.
דמי ודם משפחתי נשפך בראש חוצות, ואני שיודע את האמת שותק ונושך שפתיים. כל אדם בישראל יודע שאם לא היו קוראים לי מחלוף אריה דרי, הנושא היה נפטר מול פקיד השומה, כפי שמתרחש באלפי מקרים אחרים.
ובאותה הזדמנות הוא גם הודיע שירוץ שוב לכנסת, שוב כיושב ראש ש"ס.
הגעתי למסקנה שהדרך היחידה לאפשר את הסדר הטיעון שמונח היום לפניכם, עוברת דרך התפטרותי מהכנסת, ומבלי לגרוע בחשיבות שאני מייחס להסדר הטיעון שלקחתי עליו אחרית. אני לא הולך לשום מקום.
אז יובל, דיברנו על שתי טענות מרכזיות ועוד אחת ברקע. וכשהשופטים אתמול פרסמו את ההחלטה שלהם שדרי אכן לא יכול לכהן כשר, מה מהטענות האלה הם קיבלו?
אז תראה, קודם כל, רוב השופטים מחליטים בהתאם לעילת הסבירות. בעצם מתערבים בשיקול הדעת של ראש הממשלה נתניהו למנות את דרי, והטענה המרכזית בנוגע לעילת הסבירות הייתה כזאת. דרי הורשע בעבר, אחרי שהוא חזר לחיים הפוליטיים, שוב הוגשו עתירות, טענו שזה חוסר סבירות למנות אותו, ועכשיו ההרשעה הנוכחית צריכה להטות את הכף. כלומר, יש פה עוד הרשעה, יש פה עוד עניין, ולכן הפעם זה כבר חורג ממתחם הסבירות. זה רוב השופטים. יש שלושה שופטים שהם הולכים על מושג השתק שיפוטי, אוקיי? זה בעצם מתמקד רק בסוגיה של ההטייה של בית המשפט, של מצג השווא שנוצר, ובמילים פשוטות מה שזה אומר, אתה לא יכול לבוא לבית משפט, להציג א' ב' ג', ואז לבוא לבית משפט אחר, ולהגיד ד' ה' ו', אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה, להשתמש במה שקבע בית המשפט כשאמרת לו א', ולבוא לבית משפט אחר, ולהגיד הפוך ממה שאמרת.
כלומר, איך זה בא לידי ביטוי במקרה של דרי?
כלומר, לא רק שהוא לא יישם את מה את הרושם שנוצר, כלומר, הוא לא פרש מהחיים הפוליטיים, הוא חזר מאוד מהר. יותר מזה, הוא גם עכשיו משתמש בפסק הדין הזה, שבו לא דנו בעניין הקלון, שבו בגזר הדין נגזר עליו ורק מאסר התנאי, והוא משתמש בכל הדברים האלה, כדי לבוא ולהגיד שהנה, הוא יכול לכהן כשר.
אז רוב השופטים, מתוך 11 השופטים בתיק הזה, רובם הסכימו לטענה שהמינוי לא סביר. אחרים הסכימו לטענה שאמרת שעלתה ברקע, הטענה שדרי טען דבר אחד בפני בית משפט השלום, שאישר את עסקת הטיעון שלו, ועכשיו, בפני בגץ, הוא טוען משהו אחר, מנוגד, אז יש השתק שיפוטי, כלומר, מניעה מדרי לטעון את הטענה החדשה והמנוגדת למקורית. אבל יובל, היה שופט אחד, השופט יוסף אלרון, אולי המסקרן יותר מבין ה-11, שבכלל הלך לכיוון של הטענה השלישית בערך. מה הוא אמר?
אלרון אומר שלא צריך להורות לנתניהו להעביר את דרעי מתפקידו, כלומר לפטר אותו. הוא אומר שהיה פה פגם ושהיה צריך לפנות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שהוא יכריע אם נפל קלון במעשים של דרעי. אבל מה שכן, הוא שם דגש על כל מיני דברים, הוא שם דגש בין היתר על העובדה שיש פה אמירה של הציבור שבחר בדרעי, והוא גם מתייחס לגזר הדין, הוא אומר שמדובר פה על עבירות שהן לא כוללות זדון, או כוונה להונות את שלטונות המס, אני מדבר על ההרשעה האחרונה של דרעי, הוא אומר שהחלק של דרעי בביצוע של העבירות האלה היה חלק פסיבי, ולכן אלרון הולך פה בעצם בין הטיפות, כלומר הוא לא אומר לא נפל רבב, הוא לא אומר זה מינוי סביר, הוא לא מכריע פה לשום כיוון, הוא רק מגלגל את תפוח האדמה הלוהט הזה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
שוב אלעד מחדר העריכה. הטענה של השופט אלרון היא מעט מורכבת, שווה להתעכב עליה, כי הוא אמר בגדול שאותו תיקון לחוק שדיברנו עליו, התיקון שקבע שאין קלון למי שנגזר עליו מאסר על תנאי, אז שהתיקון הזה לא היה אמור לחול על דרעי בסבב הזה, שאם רצו למנות אותו עכשיו לשר, היה צריך ללכת בדרך המקובלת, לגשת לוועדת הבחירות המרכזית, ולשאול את השופט שעומד בראשה, אם יש או אין קלון בעבירה של דרעי. ולכן השופט אלרון לא אמר אתמול שהמינוי של דרעי לא סביר, ושצריך לפטר אותו, אלא שצריך עוד לבדוק, לבדוק אם יש או אין קלון. וזו קביעה מעניינת, במיוחד שהיא מגיעה מהשופט אלרון.
אני האמת, שומע את כל הרחש אחרי הפסק דין של אלרון, מדברים על השופט המזרחי היחיד, פסק הדין שלו הוא לא כל כך בעד דרעי, כלומר, מאוד יכול להיות שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יקבע שיש קלון, הרי אם דרעי לא היה חושב שיקבעו קלון, למה הוא רצה לתקן את החוק? גם דרעי עצמו הניח שיקבעו שיש קלון במעשה.
חלק מהרחש הזה, חלק מהעניין והסקרנות סביב אלרון וההחלטה שלו, לא מגיעים רק בגלל שהוא מזרחי, אלא כי נאמר שהוא מתכוון להתמודד על נשיאות בית המשפט העליון עם השיטה תשונה. עד היום, הנשיא או הנשיאה הם אוטומטית השופטים הוותיקים יותר, אבל במסגרת השינויים שהממשלה רוצה לעשות, היא מדברת גם על שינוי כאן, התמודדות על התפקיד, שהוועדה למינוי שופטים היא שתמנה את הנשיא. והשופט אלרון, ככה לפחות דווח, מעוניין להתמודד.
וזה דבר דרמטי, כי לא היה לנו מצב שבו יש תחרות, ובטח לא כזאת גלויה, על מי יהיה נשיא בית המשפט העליון הבא. עכשיו, אני, לפני שפורסם פסק הדין, הערכה הייתה שבאמת אלרון יהיה בדעת יחיד, אבל הייתי בטוח שהוא יהיה הרבה יותר חריף, כי נוצר איזשהו רושם של, הנה, הוא רוצה שימנו אותו נשיא בית המשפט העליון. דובר הרבה על הבעייתיות שיש בזה, של הנה, שופטים ינסו לרצות את הקואליציה, כדי שימנו אותם לכל מיני תפקידים. הייתי בטוח שהוא ילך עד הסוף לטובת דרעי, וזה ממש לא מה שהוא עשה, ולכן כל השיח הזה, כאילו אלרון, השופט המזרחי היחיד, זה שבא לטובת דרעי היחיד שרצה לדחות את העתירה. פסק הדין שלו, הוא לא הולך all the way לטובת דרעי, ממש לא.
כלומר, גם השופט שקיבל את ההחלטה הכי מקלה עם דרעי, גם הוא בעצם לא הכשיר את המינוי שלו, להפך, הוא סרטט מסלול שיכול להוביל לדרעי לקלון, ואז אפילו חבר כנסת הוא לא יוכל להיות.
יש פה משהו מעניין, ציינת אפילו השופט הכי מקל, אלרון, שהוא יחסית מתויג בצד השמרני של בית המשפט העליון. יש פה כמה וכמה שופטים, כמו השופט שטיין, שהוא אולטרה שמרן, לפחות אם אתה מסתכל בפרספקטיבה של בית המשפט העליון. יש פה את השופטת וילנר, את השופט מינץ. כל השופטים האלה חשבו שצריך לפסול את המינוי של דרעי. יש פה אמירה כי אתה מסתכל על ההרכב הזה, ההרכב היה הרכב שבחלקו הגדול שופטים שמרנים יחסית, ושהם עדיין הם לא הלכו לכיוון של דרעי, אפילו השופטת וילנר פסלה את זה כמו שהנשיאה חיות קבע לפי עילת הסבירות.
אז הפסיקה, ההחלטה של בגץ היא מאחורינו, אבל ההשלכות שלה, המשפטיות, הפוליטיות, אין עוד לגמרי לפנינו. אבל גם חסות אחת וממש מיד חוזרים. שרקי, שלום.
אהלן.
דרג לי את הפסיקה של בגץ בסולם ההפתעות.
תראה, עצם העובדה שהם פוסלים את דרי לא מאוד מפתיע. כלומר, היה הרבה יותר מפתיע אם זה היה הפוך. אבל אני חושב שבתחום העילות, יש שם פרטים די מפתיעים ודי נוקשים בשביל דרי.
כי?
כי דרי תכנן לבטל את עילת הסבירות ולהיות שר תוך שבוע חזרה. ויש לך 6 מ-11 שופטים שבעצם פוסלים את המינוי בלי קשר לסבירות. כלומר, 5 שתומכים בנימוק של השתק שיפוטי, ועוד אלרון, שכאילו היה פחות מחמיר מכולם, אבל גם אלרון אומר, הוא צריך עכשיו ללכת לבדוק אם יש לו קלון אצל יור ועדת הבחירות. שזה אומר שגם אם אין עילת סבירות, חוזרים להרכב הזה, יש כבר 5 שפוסלים אותו לשתק שיפוטי, ועוד 5 ששברו לעצמם את הזכות להחליט בזה ביום מן הימים, ועוד 1 שאולי לא הולך לו על הסבירות ולא על השתק שיפוטי, אבל הוא חושב שיש לו תחנת חובה אצל יור ועדת הבחירות, שצריך לקבוע אם יש לו קלון. קיצור בעיה.
כלומר, לא התוצאה צריכה להדיג את דרי כמו הדרך, כי אם הייתה תוכנית לבטל את עילת הסבירות, שוב למנות אותו לשר, ואז למנוע מבגץ לפסול אותו כמינוי לא סביר, אז בגץ בזה שהוא הציג אתמול שילוב של כמה טענות, בעצם לכאורה חסם לדרי את הדרך, הוא בטח הראה לו שאותה תוכנית שחשבו עליה בסביבתו לא תעבוד.
חשבו קודם כל שהאיום בביטול עילת הסבירות יגרום לבגץ לדחות את המלחמה, ולאשר אותו למרות כל הקשיים והחריקות. וחשבו שאם מפסל לסבירות, אז אפשר מהר מאוד לצמצם את שיקול הדעת של בגץ, או לבטל כליל את עילת הסבירות, ואז להביא את זה שוב לאישור הממשלה, והפעם הם לא יכולים לבטל. אבל האמת שמי שלא ישלט עצמו, הבין שאם זה לא תהיה סבירות, יש עוד כלים משפטיים אחרים. רק מה שמעניין שכבר עכשיו, בהחלטה הזאת, אנחנו רואים את הכלים המשפטיים הללו. וזה עוד לפני שהשופטים דנו בכלל בשאלת חוק היסוד עצמו. בקיצור, כבר עכשיו אפילו הרבה מאוד כלים, שכשקוראים את ההחלטה מאוד קשה לראות איך דרי חוזר להיות שר, בטח בכנסת הנוכחית, אני אפילו אגיד ביום מן הימים.
ואתמול שרקי, ראינו עלייה לרגל לבית של דרי. שמענו שם רבנים ממועצת חכמי התורה.
בעד רס השם, אז תקום על הרגליים, ותשאר מנהיג ותנהיג אותנו לעולם בעד.
שמענו מפגינים, בחוץ.
דרי העם איתך! דרי העם איתך! דרי העם איתך! דרי העם!
ושמענו גם את דרי עצמו, מגיב.
ישפוט העם ויראה. אני בכוונה, מהניסיון שלי כבר מעבר, לא רוצה לעשות טעויות שעשיתי פעם, אולי כשהייתי יותר צעיר, לא נדבר עכשיו, כשהלב חם יותר, יסגרו לנו את הדלת, ניכנס דרך החלון. יסגרו את החלון, נפרוץ את התקרה בעזרת השם.
והטקסטים הם מאוד נחרצים. דרי אמר, יסגרו דלת, ניכנס מהחלון. מה זה? זה מס שפתיים כזה, זה משחק, או שבאמת יש אפשרות שדרי יחזור לממשלה?
כן, תראה, אנחנו מדברים כמה שעות אחרי, אז אתה רואה את נתניהו ישר מגיע אליו לבית, ואתה רואה חקים מיהדות התורה ומהליכוד, וכמובן משס מגיעים לדרי, ורבנים מגיעים, כולם באים לחזק אותו, לנחם אותו, להגיד, אנחנו איתך נעשה הכל, כדי שמהר מהר תחזור להיות שר. לא ברור מה זה בדיוק הכל הזה. לא ברור מה בכלל אפשר לעשות. זה להיכנס פה לאיזה פינג פונג מורכב מול המערכת, ובהנחה שאנחנו יודעים שהיא הנחה סבירה שנתניהו יכבד את פסק הדין, ויפטר את דרי כפי שהורה לו בית המשפט, אז לנסות למנות מחדש, ושוב לחטוף את ה... אין הרבה אופציות, זאת האמת.
ומה יקרה אז, אם הוא יהיה בחוץ? כי שמענו ציטוטים מסביבתו של דרי, שאם הוא מחוץ לממשלה, אז אין ממשלה.
תראה, האיום הזה זה איום ריק. כי מה אתה בעצם אומר? אם אני לא שר, אף אחד לא שר? אם אני לא שר, אז נתניהו לא ראש ממשלה? מה אתה אומר לבוחרי הימין, לבוחרי שס? בית המשפט מנע ממך להיות שר. אז בשביל זה עכשיו המדינה לא תקום אף ממשלה לנצח? כאילו מה הרציונל? לכן הדיבורים האלה, אם דרי לא שר אין ממשלה, נועדו לבגץ, כדי להגיד לשופטים, שהיד תרעד לפני שאתם מכניסים אותנו למשבר הפוליטי הזה, אחרי שסיימנו 5 מערכות בחירות. אבל ברגע שהשופטים לא מצמצו בעניין הזה, אני לא רואה דרי מפיל את הקואליציה, אין לו טובה אחרת, וגם אם הולכים לבחירות, לפי רוב הפרשנות המשפטיות, זה לא פותר את הבעיה שלו, זה לא מכשור אותו להיות שר.
השאלה שרקי, מי אמור עכשיו לקבל את ההחלטה? כי בפעם הקודמת, בשנות ה-90, המרן, הרב עובדיה, הוא ניהל את האירוע, הוא היה שם, הוא התבטא, בסוף הוא גם הזיז את דרי הצידה. היום במועצת חכמי התורה, יש מישהו כזה?
מועצת חכמי התורה היא היום 3 רבנים, הרב מאיה שהוא בשנות ה-80 לחייו, ושני רבנים צעירים יחסית, הרב דוד יוסף והרב ראובן אלבז. אין מישהו שיכול לתת לדרי הוראות בחבורה הזאת. דרי הוא זה שמחלק את ההוראות, אין מישהו שיגיד לו, תזוז, אטיאס יהיה במקומך, אלי אישה יהיה במקומך, המהפכה גדולה מהאיש. והאמת היא, שגם לא כל כך צריך שמישהו יגיד לו, כי בגץ אמר לו. בעצם הוא באירוע של אין ברירה. אין ברירה. כפו עליו, עד ששוב הוא בשיא כוחו, ושוב הוא שולט במפלגה ללא מצרים, ומחזיר אותה לראשונה ל-11 מנדטים, כמו שהיה בימי מרן, ורותם את כל רבני ש"ס עד האחרון שבהם לעמוד מאחוריו, בדיוק הוא הגיע למנוחה והנחלה, ונהיה שר, אולטרה שר, בשני משרדים, השותף הכי בכיר שיש לביבי, בכל המערכת הפוליטית, ואז שוב הוא מאבד את הכל.
נכון, אבל אני מניח שדרי לא ישחרר את האחיזה שלו בקלות.
תראה, קודם כל הוא עדיין יור התנועה, ואחרי הוא צריך למנות שרים, זה דבר די מעניין, כי השאלה מי יחליף את דרי היא שאלה טובה. האם הוא יביא את משה בר סימן טוב, מנכ״ל משרד הבריאות, פשוט להיות שר הבריאות? יש בשעס אנשים שמאוד כועסים על האפשרות הזאת. זאת אומרת, אנחנו הוצבנו כדי שיהיה שר חילוני, האם הוא מחזיר את אריאל אטיאס? הבעיה אם הוא מחזיר את אטיאס, שאטיאס הוא אדם מאוד חזק. ופופולרי, והיה בעצמו סוג של יור שס בימי הרב עובדיה בשלישייה, הוא לא בטוח שהוא תמיד יקבל מדרי הוראות. בהתחלה אולי יכבד אותו, ולאט לאט אתה יושב בכיסא, אתה לא כפוף, אתה עושה מה שאתה רוצה. אני חושב שהחשש של דרי בטווח הארוך, שהם יגדלו ויצמחו. הוא כבר למוד ניסיון עם זה שהוא מסתבך בפלילים, ואחד מעוזריו תופס את כיסאו. לא נראה לי שהוא ירצה לחזור על הסרט הזה שהיה לו עם אלי ישי. יש אפילו הצעה שהיא קוריוז, כן? אני לא חושב שהיא תקרה, אבל זה מעניין שהיה מי שזרק אותה, שדרי ימנה את דרי. אם אני לא שר הפנים, הבן שלי יהיה שר הפנים. ינקי, שהיום הוא במוסדות הלאומיים. עכשיו, אתה יודע, הילד צייץ מיד בטוויטר, על כיסאו לא יישב זר. אני הבנתי את זה בתור, הוא אומר, אני לא, אל תחשבו, אני לא הולך לשבת על הכיסא של אבא שלי. אנשים אמרו לי, לא, מה פתאום, לא יישב זר, אבל מישהו במשפחה כן יישב. אתה יודע, זה כבר ב... במחוזות ההתנגשות, במחוזות ההטרלה, אבל העובדה שהמחשבה הזאת עוברת בראש, אפילו אם רק לרגע, מלמדת אותך גם את התסכול. כי באמת, לדרי היה הכל, ופתאום אין לו כלום, אין לו דבר, והוא, אולי הוא יחזור לחלום הישן שלו, להיות סוג של מרן בעצמו של, של התנועה. כלומר, להיות זה שנותן את ההוראות מבחוץ, גם פה זה מורכב. אז זו דילמה. איך להתמקם בחוץ בפנים, לנהל את ש"ס בלי להיות בממשלה.
ושרקי, מעניין אותי, כי לפני 30 שנה, פרשת דרי שינתה את החברה החרדית, היו לה השלכות עומק. זה לדעתך יקרה גם הפעם, עם פרשת דרי 2023?
אני לא יודע אם יש פה שינוי, קו שבר ודאי, אבל זה להעמיק את אותו קו קיים. כלומר, תחשוב על הסיטואציה שבה הימין והחרדים הם בסוף כמעט דרך קבע בשלטון, ועדיין חווים חוויית אנדרדוג. מוצדקת או לא, זה בעיני המתבונן, אבל השסניקים, כאילו, מי יותר חזק מאריה דרי במדינה? ביבי, זהו, נכון? כאילו, הפוליטיקאי חזק בישראל, יושב בשני משרדים במקביל, והמשנה לרועם, ועם סמכויות וטו על מלא דברים בממשלה, והמבוגר האחראי של הקבינט, ושום דבר גם, פתאום.
שרקי, תודה.
תודה אלעד.
ותודה ליובל הראל. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.